חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
בוקר טוב ושבוע טוב, עוד מעט נדבר על המסע ומתן בבית הנשיא, אבל קודם כל אי אפשר להתעלם מהפסקת האש ומה שהושג שם. איך אתה מסכם את הסבב הזה ברצועת עזה?
אני חושב שמבצע מוצלח. זאת אומרת, קודם כל לא הגבנו ברגע שהם ירו מלכתחילה, שהם ירו עלינו לפני שבוע, הכל אמרו להגיב ברגש. כן, הם לא הגבו לנו את הזמן ואת התזמול, אלא אנחנו. וראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב מהשכל בקור רוח, חיכה לרגע הנכון המדויק ואחת, ואז
חשוב לומר בעניין הזה, חבר הכנסת סעדה, שכשהם ירו לפני כשבועיים, אז כולם שאלו איפה בנימין נתניהו, אפילו השר איתמר בן גביר ועוצמה יהודית החרימו הצבעות של הקואליציה, אבל לא אז הגיעה התגובה בשבוע שעבר, ואין ספק שיש כאן הישגים. אבל חבר הכנסת משה סעדה, אתה יודע, זה לא...
ולכן, ראש הממשלה הפגין כרגיל קור רוח, הגיב מהשכל באופן חד, ואני חושב שבסוף המטרת מבצע שצריך להיות בסיום, אם הגענו ליעד, לבדוק האם יש פה צריבה תודעתית. ואני חושב שהפעם צרבנו את התודעה שלהם, לא פגענו בדיונות, לא יצרנו שם, לא עשינו סופות חול, אלא מה שעשינו פגענו במנהיגים שלהם ובנכסים שלהם. וזה הדבר שהכי כואב להם, לא אכפת להם מבני עמם, אכפת להם מעצמם, מהמשפחות שלהם ומהמנהיגים, ובזה פגענו. ויצרנו צריבה תודעתית משמעותית. לכן בעיניי המבצע הזה מאוד מוצלח.
ללא ספק, מבצע מוצלח. אבל אתה יודע, בוא נדבר רגע על משהו שלא מוצלח בעיניי. אנחנו חיים בעצם מסבב לסבב. אף אחד לא יכול לפתור את הבעיה ברצועת עזה. זאת האמת, צריך לומר אותה.
אני לא איש ביטחון, אבל אני לא מקבל אמירה שיש דבר שאי אפשר לפתור אותו. כי שאתה מדבר ככה, אתה מטיל מורח, ואתה אומר, טוב, אין מה לעשות, ומרימים ידיים למעלה. אני זוכר כאילו כלוחם, ככה, היה לה פשוט במילואים, מבצע בחורת מגן, שאמרו, אי אפשר לכבוש את אי אפשר לכבוש את שטחי הרשות. זה בלתי אוויר, זה בלתי אפשרי, ושנכנסו לשם, זה היה בפסח, לפני למעלה מעשור וחצי. אחרי כל החששות, אני מזכיר, אם בעבר היה נכנס לשם חטיבה שלמה של צהל, הייתה צריכה להיכנס לרמלה, היום נכנס ג'יפ של מג"ב, להזכיר לכולם, לא צריך לחשוש מהחשש, צריך לעשות, ואני אומר, חייבים לצרוב את התודעה, והיה ולא נצלח בזה, באמצעות חיסול מנהיגים ונכסים כלכליים, צריך להיכנס לרצועה, אי אפשר לאפשר שהצריבה תודעתית תהיה כלפינו, אי אפשר לאפשר שאימא, תחשוש לחיות שם, תחשוש כי הילדים שלה נאלצים כל פעם להיכנס לממד, ולהיכנס זה קל, אבל לא יוצאים מהממד כל כך מהר, כי גם זה יוצר לך פוסט טראומה לכל החיים, האירועים האלה. ואני לא חושב שאף אחד מאיתנו בשום מקום בארץ היה מרשה לעצמו לחיות ככה, ודין סדרות כדין תל אביב, וזאת לא סיסמה, ולכן אני חושב...
אתה באמת מאמין לזה שדין סדרות כדין תל אביב?
זה חייב להיות ככה, כן.
זה חייב להיות כן, אבל זה לא באמת במציאות, אנחנו יודעים את זה, חבר כנסת
צעד. אז אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו כל החיים חותרים להגשים את החזון שלנו, זה החזון שלנו, זה כך חייב להיות. זה כך חייב להיות בתודעה של כל מקבלי החלטות, זה מהחייל, מהרמטכ"ל, שר הביטחון וראש ממשלה. אין הבדל בין הילד התל אביבי לילד בסדרות. והילד בסדרות לא יכול לחיות בצל התופת הזאת. יש לי שני אחיינים בסדרות עם ילדים, יש לי עובדים לשעבר בסדרות, ואי אפשר לאפשר את זה. האמירה הזאת שנחיל מסבב לסבב, היא אמירה לא ראויה בעיניי. אני רוצה לראות את זה שאומר אותה שגר
בסדרות. זה לא אמירה שבאה בחלל ריק, זו אמירה שקשורה למציאות, כי אנחנו רואים מה קורה בשנים האחרונות.
נכון, ואת המציאות צריך שנות, אני מזכיר לך. בשנות ה-2000 אמרו, אי אפשר להיכנס לשטחי הרשות ביהודה ושומרון, זה בלתי אפשרי. והיום נכנס לשם ג'יפ של מג"ב, זה כבר לא אירוע. אני נכנסתי לשם עם חטיבה שלמה, עם נגמשים, שאנחנו חוששים עד מאוד. היום ג'יפ של מג"ב נכנס. יצרנו שינוי תודעתי. גם בעזה חייבים ליצור שינוי תודעתי. אי אפשר להגיד, אין מה לעשות. האמירה הזאת היא לא ראויה, מי שאין לו מה לעשות, שלא יהיה. מי שיש לו מה לעשות, שיעשה, ואני חושב שמה שראש הממשלה עשה, זה מצוין, זה מדויק וזה חד. וזה בנימין נתניהו.
כן, בהתחייבות הזאת עכשיו, או בעצם בסיכום הפסקת האש של שקט יענה בשקט, הייתה התחייבות, ככל שידוע לך, הייתה התחייבות של ישראל לחדול מהסיכולים הממוקדים?
בוודאות שלא הייתה התחייבות. הרי כולנו מבינים מה שקרה, ג'יהאד האסלאמי הרים ידיים. הוא חשב שהוא יירה כמה טילים, אנחנו נפגע בכמה דיונות שזה לא מעניין אותו, או נפגע בנכס כלכלי של הרשות שזה גם לא מעניין אותו, או בחיי אדם של תושבי עזה, זה לא מעניין אותו. ומה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה, הוא פגע באנשים עצמם, במנהיגים עצמם, במשפחות שלהם, בנכסים שלהם. זה מה שפוגע בהם. זה מה שצורב להם את התודעה, לא רק להם, גם לאנשי החמאס. שגם אתם עלולים לשלם את אותו מחיר. אף אחד לא רוצה להיפגע. הם רוצים שהתושבים שלהם, שהאנשים שלהם יהיו שהידים. הם לא רוצים הם עצמם להיות שהידים. הם לא רוצים למצוא את המשפחות שלהם כשהידים. ולכן זאת הנקודה שכואבת להם, ושם צריך להקות. ולכן אין שום התחייבות כזאת. אני יודע שאין התחייבות כזאת, ונהפוך הוא, יש התחייבות, שככל שהם ימשיכו לשגר טילים, כך נעשה. זה התג מחיר שנצרב.
כלומר, לא ככל הידוע לך, אין סיכום כזה של הפסקת הסיכולים המוקדים בתורה להפסקת
לי,
האש.
אין סיכום כזה, הפוך, נהפוך הוא. יש סיכום שכל ירי יענה בפגיעה במנהיגים שלהם ובנכסים של המנהיגים שלהם. וזאת המשוואה החדשה, והיא טוב. משמעותית, ואני מקווה שהיא תצרוב את התודעה.
נחזור לשגרה, אתה יודע, אחרי הפסקת האש הזו, ההתנהלות בעצם במסע ומתן אצל הנשיא בעניין הרפורמה המשפטית, ממשיכה, המשיכה בימים האחרונים, או שהייתה הפסקה בגלל המבצע בעזה?
הייתה הפסקה, אבל בגלל זה, אבל אני אומר, ההתנהלות אצל, בשביל להגיע לפתרון בעניינים הללו, לא צריך ימים, אולי שעות, ואני מגזים, אולי שעות, כי הסוגיות מוכרות, כולם ליבנו אותם, ליבנו אותם בוועדת חוקה, צריך רצון של שני הצדדים להגיע לעמק השווה. להגיע לעמק השווה, שני הצדדים צריכים לוותר. יש פה צעד שראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר, אנחנו נכונים לפשרות, אנחנו מושיטים יד. ואנחנו מוכנים באמת, ולשלם מחיר בשביל הפשרה. כן נקדם את הרפורמה, אבל לא את כל מה שרצים. כרגע יש צד שני, שעושה שיקולים פוליטיים, ולא באמת רוצה להגיע לפשרה. ולכן אני ספק אם ניתן, למרות שההבדל הוא דק מן הדקה,
דיברנו,
והוא לא הבדל.
דיברנו איתך, בדיוק. אני ובצלאל כאן, אמיתי, לפני
נכון,
כשבועיים.
נכון, נכון, לפני שבועיים על הוועדה לבחירת שופטים, ואמרתי...
וסיכמנו שבעצם העניין הוא, זה הוועדה למינוי, לבחירת שופטים, ואנחנו רואים עכשיו שבעצם...
וגם דיברנו על פתרונות שאפשר לתת בזה.
כן,
נכון,
אבל אנחנו רואים...
פתרונות.
חבר כנסת סעדה, אבל אנחנו רואים שזה בעצם הסיפור, זה כל הסיפור במחלוקת בתוך בית הנשיא, בשיחות בבית הנשיא. השאלה אם הדבר הזה הוא דבר פתיר, כלומר, תן לי, אני אתן לך, אתה תיקח את זה, אני אקח את זה, או ש...
זה פתיר כי זה משחק. קודם כל גמרתי משפטים זה מילים, וזה משחק שהוא פתיר כי אפשר כל צד לתת, כי יש פה שני עניינים, דיברנו גם על זה, שני עניינים מהותיים ומרכזיים, מי בוחר את השופטים, מי הכוח המוביל, הפוליטיקאים, או השופטים עצמם, מה שקורה היום. ודבר שני, מי בוחר את הנשיא בית משפט העליון? האם שיטה סניורטי, זאת אומרת, הוותק, או הוועדה עצמה, שמה שעד היום הוועדה לא בחרה. זה שני עניינים מהותיים. אפשר בזה להתפשר כל צד, מוותר על משהו, זאת אומרת, צד אחד בוחר אחד מהשניים, כל צד בוחר אחד מהשניים. אני אפילו מוכן שהצד השני יבחר קודם.
אתה פוגש את הצד השני, אתה פוגש את הצד השני כמעט יום-יום בשיחות בבית הנשיא?
לא, אני פוגש אותו יום-יום, אבל לא בבית הנשיא, כי אני לא שם. אבל אני שומע מה שקורה, ומהרושם שלי אין באמת רצון להתקדם. יש רצון להיות שם, יש רצון שם, יש רצון לדבר, אין רצון להתקדם. כי אמרתי, אם רוצים להתקדם, זה עניין של שעות. הרי, כמו שעשינו את זה בשיחת טלפון עכשיו, הנה, יצאנו פתרון, כן, כן, לא, לא. אבל יש רצון, אין לדבר להתקדם בזה. אתם רואים גם את ההפגנה של אתמול בערב, תבינו לאיזה מרחק הם הגיעו. אתמול בערב, מדינת ישראל במבצע צבאי, יש פה אלמנט גם של סיכון חיי אדם, כי שוטרים צריכים להגיע למקום בתל אביב ולסכן את עצמם שלא לצורך, אבל בסדר, זה לא
אבל
עניין
אותם. אבל בעניין ההפגנה של אתמול ראינו, הציבור הצביע ברגליים, מה שנקרא, ולא היו שם אנשים כמעט, אתה יודע, כמה מאות אנשים בתל אביב, זה באמת...
לא, היה גם ברחבי הארץ, זה מראה...
בסדר, פחות עד... אנשים מכל שבוע, אנחנו רואים.
זה מראה את הליקוי מאורות, ליקוי לראות. לכן אני אומר, הלאה, שאנשים לא יצפו שזה ייפטר בשיח כזה או אחר. כרגע יש קבוצה שלמה שיש לה מטרה, זה היה בהתחלה, וזה גם עכשיו.
השאלה היא מבחינתכם, מבחינת הקואליציה ומבחינת הממשלת ימין מלא מלא, אם בהנחה ולא תגיעו להסכמות, השאלה אם אתם תלכו על זה בסופו של דבר, וכן תביאו את הרפורמה המשפטית, כן תעבירו אותה.
התפיסה שלי אומרת ויחד ערכית, אנחנו עושים הכל לפשרה. כי אחים אנחנו, אבל אם הם לא יתפשרו איתנו, אנחנו לא ניתן מענק לפרוטקשן. אנחנו נחוקק, לא אותו באותו מקצב שרצינו. הבנו שצריך לעשות זה לאט לאט. כן, צריך להפיק לקחים מטעויות. צריך להסביר את זה לציבור, וקשלנו בחלק מהדברים. ולכן נעשה את זה באופן מדוד.
בחלק מהדברים? רק בהסברה קשלתם. באיזה דברים קשלתם עוד? רק בהסברה לדעתי, לא?
לא, אני חושב שבעיקר בהסברה, ויכול להיות שגם לעשות את הכל במכה אחת. אני לא חשבתי שצפייה הבעיה בזה, ואין, אני לא משים אף אחד, זה חוכמה של בדיעבד. אני חושב שהציבור צריך להתרגל לדברים, ולפעמים צריך לעבור תהליכים, והציבור צריך לעבור תהליך, זאת אומרת, הציבור היום יודע, באופן ברור שצריכים רפורמה במערכת המשפט, כל הציבור יודע, אבל הוא צריך את זה בשלבים. ולכן אנחנו צריכים לעשות קודם כל את העבודה לבחירת שופטים, בגלל שבאוקטובר הקרוב מתחלפת הנשיאה, וצריך לקבוע מי יחליף אותה, וזה דרמטי ומשמעותי, וזה משפיע על כל בית משפט העליון, ולא רק על בית משפט העליון. לכן אנחנו צריכים לעשות את זה, זה הדבר החשוב, לנסות להגיע לפחות בזה להסכמות. הגענו לשנות, לא הגענו לחוקק.
תקציב המדינה ידחוק בעצם את הרפורמה המשפטית החוצה לדעתך, הצידה?
לא, תקציב המדינה קשר? עובר בשבועיים הקרובים, לא, תקציב המדינה דוחק לשבועיים, בשבועיים הקרובים התקציב הוא עובר, זה חשוב, זה תקציב דושנתי, אני מסיר לכולם שהפחידו אותנו שלא יהיה תקציב, ושדירוג האשראי של מדינת ישראל ירד, כל
כן,
החברות...
כן, אז הנה, נותר יציב, כל התחזיות השחורות יציב. של השמאל והתקשורת התבדו, בזו אחר זו, כל
הנה,
התחזיות.
שוב, ולא רק שיציב, הם צופים עתיד חיובי למדינת ישראל. זאת אומרת, גם שהשנה יש האטה עולמית, הם צופים צמיחה של 3.5 משנה הבאה, ירידה בריבית בשנתיים הקרובות. זאת אומרת, הם צופים עתיד חיובי למדינת ישראל, כי יש פה שלטון יציב, יש פה ראש ממשלה מצוין, שמבין גם בביטחון וגם בכלכלה, ופשוט הם אובייקטיביים, זה ההבדל.
תגיד,
הם מבינים צמרה לחברה הישראלית.
מה דעתך על ההתנגדות של בכירים במשרד האוצר, פקידים בתוך משרד האוצר, כולל היועץ המשפטי שם בתוך משרד האוצר, לחלוקת תלושי המזון של הרב אריה דרי של שס? צריך לומר את זה, חבר כנסת צעד, התלושי המזון הללו לחלק מהמשפחות, מדובר בהצלת נפשות של ממש, וזה לא רק הציבור החרדי בתמונה, יש שם ערבים, יש שם קהל רוסי, יש שם אנשים ממגזרים אחרים שהולכים לקבל את זה. מה דעתך על ההתנגדות הזאת? פוליטית, משפטית, מה אתה חושב?
יש פה, זה לא עניין של היועצת המשפטית לממשלה, לא עניין של הפקידים, יש פה ממשלה ששולטת, והיא מחליטה סדרי עדיפויות, כן, ואנחנו, ואצלנו אנשים לא שקופים, ואנחנו רואים את החלשים בחברה, ואריה דרעי עושה מהלך נכון, לאפשר לחלשים, לאפשר להם לקנות מזון, על מה מדובר? מדובר שנותנים להם כרטיסים, לאפשר להם את המזון היומיומי, והחברה הישראלית יכולה וצריכה לאפשר לעזור לחלשים, זה התפקיד שלנו, זה הערכים שלנו, זה המוסריות שלנו, וזה נכון,
כשאתה רואה את ההתנגדות שלהם, אתה חושב כמו שחושב השר ארבל שדיבר אצלנו מקודם, שמדובר בהתנגדות פוליטית? הוא אמר מדובר בהתנגדות פוליטית, אין עניין משפטי בסיפור הזה.
אז אני אגיד את זה בצורה אחרת. אני לא זוכר ששמעתי התנגדות של היועמ"שי או של פקידי האוצר לחלוקת של, אם לא יותר, 15 מיליון או 18 מיליון לחתולים. לא זוכר את ההתנגדות. ולכן אני אומר, שם אותם בצד. אנחנו, יש לנו את המצפן שלנו, את האחים שלנו, אנחנו צריכים להגשים אותם. להגיד הם רשאים, אבל אנחנו צריכים לעשות. זה התפקיד של הממשלה. הממשלה חייבת למשול, וככה אנחנו עושים. בכל הגזרות, בביטחון, בכלכלה, ותקציב דו-שנתי. והנה ברוך השם, לפני חודש שמענו הממשלה נופלת, אוטוטו, הנה, אתם רואים, ממשלה יציבה, חזקה, עוד 3.5 שנים.
אפרופו הממשלה יציבה וחזקה, והממשלה חייבת למשול, אתה רואה את העניין של איתמר בן גביר, של השר איתמר בן גביר ושל עוצמה יהודית נפטר, וזהו, ואנחנו מאחורי המשברון.
קודם כל, אני חשבתי שלא פה משבר באמת, זה פייק משבר, אמרתי את זה תחת כל במה, זה פייק משבר, זה לא באמת, אני אומר את זה כי אני רואה את היחסים בכנסת, מצוינים, היחסים בין הליכוד לעוצמה יהודית, מצוינים, בין כל חלקי.
אז מה היה כאן בעצם? אז מה היה כאן, אם זה לא היה משבר?
רגש מחלוקת בין רגש לשכל, ואני מבין את איתמר ברגש, התסכול גם שלי היה גדול, אבל הרבה פעמים בחיים שאתה מנהל המון שנים, אתה יודע שמקבלים החלטות בשכל ולא ברגש, ולפעמים אתה סופר עד עשר, ואיתמר זה כאב, כאב לו לראות את אחיו בשדרות סובלים, גם לי כאב לראות את המשפחה שלי סובלת ומפוחדת, וגם קיבלתי טלפונים, אבל ראש ממשלה, כמו ראש ממשלה שתפקיד שלו לשלוט, סופר עד עשר, מחליט בשכל, ונוהג בצורה חדה ואחראית, וכך הוא עשה, לכן זה מחלוקת זמנית, אבל שאתה רואה את היחסים בתוך, בין חברי הכנסת, הממשלה הזאת מלוכדת, כי באמת ממשלה הומוגנית של ממשלת ימין על מלא.
בערכתך היא תחזיק מעמד 4 שנים.
יש לנו עוד 3.5 שנים, וזה טוב עד עכשיו, ואנחנו עושים, ונמשיך, ואין סיבה, אין לאף אחד מחברי הממשלה, ואתם יודעים את זה, סיבה לפרק את הממשלה הזאת. הממשלה הזאת דואגת לביטחון, לכלכלה, דואגת לאוכלוסיות החלשות, כפי שאתה אמרת, דואגת לזוגות הצעירים עם ההנחה במעונות.
טוב, בוא נקווה שתדאגו גם בנושא יוקר, המחיה, את זה אנחנו, אתה יודע, פחות רואים באופק, למרות שענקית המזון קרפור פתחה בשבוע שעבר את הרשתות שלה, בוא נראה איך זה ישפיע על סוגיית יוקר המחיה.
תרשי לי לתקן אותך. ויש לי ילד צעיר, גר בירוחם משניים וחצי ילדים, אז אני יודע מה זה זוג צעיר. נכון שהחלב עלה בשקל, וזה המון למשפחה צעירה, אבל בוא נשכח שהמעונות יש סבסוד של באזור 3,000-4,000 שקל לזוג עם שני ילדים.
כן, אבל חבר הכנסת סעדה, אי אפשר לתת לי בצד ימין ולקחת לי בצד שמאל. זה לא עובד ככה. פעם אחת תיתנו בלי לקחת מהצד השני.
לא, אבל בסוף אתה יודע...
הוזילו אותה, רק שנייה חבר הכנסת סעדה, הוזילו אותה מחירה אחת פעמי והשתייה המתוקה, או מנגד מוצרים אחרים עלו, אתה מבין? אז
נכון, אבל אתה בסוף, כמו בכל דבר בחיים, אתה חושב בשכל, אתה בודד רווח והפסד. אם יתייקר מהחשבות, תלוי בנו, תלוי בקרטל החלב, אני צריך להסביר את זה, זה הרצאה שלמה בשקל. לעומת 3,000-4,000 שקל לחיסכון נטו, שים לב, תראה את הפער, וזה פער משמעותי, ולזוג צעיר זה שינוי משמעותי ואיכותי.
ללא ספק, הסיפור הזה של מעונות היום וחוק חינוך חינם מגיל אפס הוא אחד הדברים המהפכניים של הממשלה הזאת, אבל אנחנו...
וכולם תקצקו בבחירות שזה לא יקרה. אמרו לי, בכל מקום שאמרתי, אמרו לי, זה הבטחה, זה סיסמה בחירות, זה לא יקרה.
נכון, ללא ספק הישג מדהים, אבל עדיין אנחנו מחכים להבטחה, להוזיל משמעותית את יוקר המחיה במוצרי היסוד. אנחנו מחכים להבטחה הזאת, חבר הכנסת סעדה.
צודק ונפעל, וזאת החובה שלנו.
חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושבוע טוב.
תודה רבה ושבוע טוב.
שבוע טוב. כל חי תמיד איתי.